שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של אם במלחמה עסקינן, הפודקאסט של כל ה-ups and downs של חרבות ברזל, והיום לפרק של הסברה ישראלית, אני מארחת כאן את רותם בנקל. היי רותם.
היי, מה נשמע?
בסדר גמור, איך את?
בסדר גמור.
מעולה. רותם היא מנהלת תוכניות סטודנטים ב-Stand With Us, שהיא כבר תספר לנו גם על Stand With Us, אבל אנחנו נתחיל בשאלה שאיתה אני מתחילה עם כל המרואיינים בפודקאסט, שהיא איפה תפס אותך השבעה באוקטובר?
טוב, אז אני התעוררתי בבוקר בעצם בן זוגי רואי, שהעיר אותי, אמר לי רותם, יש אזעקה בשעה 6:30, עד שהוא העיר אותי כבר לא הייתה אזעקה, ואני פותחת ויינט ובודקת, ולא היה כתוב כלום עדיין בשעה הזאת. אמרתי לו שנראה לי הוא חולם, חזרנו לישון, וב7:30 התעוררנו לאזעקה השנייה. מאוד מהר כמו כולם, פתחנו טלוויזיה, ראינו מה קורה, אין לנו ממד, לא בדירה, לא בבניין, המקלט הכי קרוב הוא ככה 2 דקות הליכה מאיתנו ברחוב, וברגע שראינו את הטנדר עם המחבלים בסדרות בטלוויזיה, אמרנו שאנחנו עוברים להורים שלי, לקחנו את הכלב, את עצמנו, לא צחצחנו שיניים, ממש תוך 5 דקות כבר היינו בדרך באוטו להורים שלי, חיכינו לשיחת טלפון, רואי הוא מעורב גולני, וידענו שזה יגיע כמה שיותר מהר.
וזה הגיע.
וזה הגיע מאוד מהר, כאילו ב-6 בערב הוא כבר לא היה, ומאז בעצם הוא במילואים עד עכשיו.
וואו, מטורף.
מתוך זה חודש הוא היה בבית, סך הכל, במצטבר.
וואו.
כן.
מטורף, לגמרי. זה כבר 6 חודשים. Mm-hmm. כמעט 6 חודשים.
כן, כן.
טוב, ספרי לי ולמי שלא מכיר על Stand With Us קצת.
טוב, אז Stand With Us זה ארגון בינלאומי, אנחנו עמותה ללא מטרות רווח, שהמטרה שלנו זה להילחם באנטישמיות ולחנך על ישראל. ממש לא נולדנו במלחמה האחרונה, אנחנו הוקמנו באינטיפאדה השנייה דווקא בלוס אנג'לס, שבעצם המנכ"לית שלנו קוראים לה רוז רוטשטיין, והיא ישבה באמריקה וראתה את הסיקור הכל כך מוטה נגד ישראל בתקופה הזאת, והיא אספה חברים שלה בסלון ואמרה להם, חבר'ה, אנחנו חייבים לעשות משהו, לא הגיוני שישראל מוצגת בצורה כזאת בתקשורת, כשאנחנו יודעים מה קורה בפועל. ככה ארגון הוקם, ומאז זה הפכנו לאימפריה.
מסלון של מישהי קם ארגון מטורף.
לגמרי. היום אנחנו פעילים כמעט בכל יבשת בעולם, יש לנו סניפים בכל העולם, אם זה בדרום אפריקה, ברזיל, אירופה, אמריקה, בישראל כמובן.
צריך להגיד כמה סניפים יש?
וואו, זו שאלה טובה, אני יכולה לספור, אבל ממש בכל העולם. כאילו באמריקה, בכל ריג'ן יש לנו סניף פיזי עם עובדים.
עשרות.
באירופה, לגמרי, ממש. מאות עובדים. זה טוב ולא טוב, זה טוב כי אנחנו באמת עושים את העבודה. זה לא טוב כי לצערנו צריך, זאת אומרת, לא היינו פותחים עוד סניפים, לא היה צורך. אז צערנו צריך אותנו, אבל אנחנו שם בשביל להיות הקול הזה של ישראל, שמחנך על ישראל ושנלחם באנטישמיות בכל מקום שצריך.
תספרי לי קצת על העבודה גם שלפני השבעה באוקטובר וגם אחרי. אני בטוחה שהיה איזשהו שינוי בעבודה השוטפת.
אז בעיקרון זה לא משהו שחדש לנו, לצערנו הרב. אנחנו ממש מוכנים לפני כל מבצע. אני עובדת בארגון כבר 5 שנים, אז בדרך גם היה את שומר חומות ועוד ככה אירועים שהיו תוך כדי. בעבודה השוטפת שלנו אנחנו ממש עובדים על חינוך אודות ישראל, אם זה הרצאות, סדנאות, יש לנו תוכנית לסטודנטים כאן בארץ וגם בעולם, יש לנו תוכנית לתיכוניסטים גם כאן בארץ ובעולם, ובעולם גם מיסודי, זאת אומרת כבר מגיל יסודי אנחנו מכשירים גם יהודים וגם לא יהודים על ישראל. במלחמה היה לנו שיפט מאוד רציני של איך אנחנו מציגים את הדבר הזה ואיך אנחנו מתמקדים בעיקר בהפצת האמת, זאת אומרת, מאוד מהר אחרי המלחמה, בין 7 באוקטובר ל-10 באוקטובר אני אגיד, העולם עוד היה בעדנו, אנשים היו בשוק ממה שקרה פה,
נכון,
אנשים
הרבה,
לא הבינו.
הרבה ביטויי תמיכה בכל העולם,
לגמרי.
מדינות שונות.
כן. אנחנו ידענו שזה הולך לצערנו לחלוף מאוד מאוד מהר, וכבר היינו מוכנים לשלב השני. זאת אומרת, לשלב שבו כבר לא התמחו בנו, לשלב שבו כבר לא הסתכלו באותה צורה על מה שקורה פה בארץ, וכמו שאמרתי, לצערי אנחנו מוכנים, זאת אומרת, הדיגיטל שלנו מוכן עם גרפיקות כבר של 5 טילים, 20 טילים, 3,000 טילים, זאת אומרת, הכל כבר ידוע מראש, כי אנחנו כבר ערוכים לדבר הזה, הם מדהימים והם עושים עבודה מדהימה, וגם מי שלא יודע ולא יושב בתוך המשרדים, לא יודע שזה 4 אנשים, 4 אנשים מנהלים את כל הדיגיטל העולמי, אנגלית, ערבית, ספרדית, צרפתית, עוד מיליון שפות.
וואו, זה לפעמים כמה פוסטים ביום.
לגמרי.
זה מטורף.
מיליוני פוסטים באמת שעולים, וכרגע החשיפה שלנו גם הגיעה למיליארד, מיליארדי איש. העמוד אינסטגרם שלנו היה בסביבות האלפים, והיום הוא 1,600,000 עוקבים, זאת אומרת, אנחנו ממש בגדילה.
גדילה מטורפת.
כן, לצערי זה מסיבות מבאסות, אבל זה אומר שאנחנו באמת מגיעים לא רק לקהל השבוי, אני אקרא לזה, שתומך בנו ותמיד מאחורינו. פתאום אנשים חיפשו מקור מימן על מה שקורה בארץ, ואנחנו לא מעלים שום דבר לפני שהוא ודאי. זאת אומרת, אם אני אתן דוגמה של מה שהיה בבית החולים בעזה, שעד שדובר צהל, בית חולים שהופצץ, ואמרו שזה בעצם אנחנו, אבל עד שאנחנו לא קיבלנו אישור סופי מדובר צהל, שזה לא שלנו, כי הם גם בדקו את זה, אנחנו לא פרסמנו את זה בשום מקום, זאת אומרת, ממש חיכינו לאישור שלהם, שוב, גם פה, לצערנו, לקח קצת זמן עד שהם אישרו את זה, והיינו שמחים זה יהיה מהר יותר, אבל אנחנו לא מאשרים ולא מעלים שום דבר לפני שאנחנו יודעים שהוא ודאי. יש לנו אנשי קשר במשטרה, בדובר צהל, בצבא, בכל ארגון אזרחי שקיים, מדה, באמת הכל, כדי שהדברים שאנחנו נעלה יהיו מאומתים 100%.
אז הפכתם באיזשהו מקום ממש לפרונט של ההסברה הישראלית.
לגמרי. היינו שם...
במיוחד בסושיאל.
כן, היינו שם... אני מרגישה שהיינו שם בכל מבצע, אבל הפעם קרה משהו מאוד, מאוד שונה. גם לצערנו העניין הזה של החטופים, והעניין הזה שהכל קרה ביום אחד, ואנחנו היינו הראשונים להבין מה קורה. זאת אומרת, הראשונים להעלות תוכן, הראשונים להגיב על מה שקורה, הראשונים לדבר לצערנו עם אנשים מהדרום או עם משפחות חטופים. זאת אומרת, הראשונים להבין את הסיטואציה, ולהוציא אותה החוצה.
איך זה עובד? יש תמיד מישהו במשמרת? זה כמו כוננות כזאת? כוננות הסברה?
אנחנו 24/7 על הטלפון, ממש. כאילו יש לנו, אנחנו ארגון, כמו שאמרתי, אנחנו ארגון בינלאומי, הדיגיטל יושב כאן בארץ, אז הוא לא צריך להיות בחול ואז לא להיות בשעות, זאת אומרת, תמיד הוא פה. ופשוט תמיד יש, כאילו, אנחנו תמיד זמינים. זה, מי שגם מכיר אותי באופן אישי יודע, אני תמיד עם הטלפון, זה כולנו ככה. זאת אומרת, ממש 24/7.
שפו. אמרת קודם על הקהל השבוי, אז אני רוצה רגע להתייחס לדבר הזה, כי מעניין אותי, את אומרת שלפני זה הייתם עושים תוכניות על, על חינוך של ישראל, של מדינת ישראל באופן כללי, ועכשיו גם להסביר את המלחמה עצמה ואת כל, כל האירועים שקורים תוך כדי. את מרגישה שהמאזינים או הקהל, זה קהל שרוצה לתמוך בישראל מהלב שלו, או קהל חדש לגמרי שאין לו מושג ובאמת רוצה להבין לעומק את המלחמה?
אז זה ממש מתחלק קודם כל בין הדיגיטל, שמאוד קל להגיע לאנשים לא משנה מאיפה הם, זאת אומרת, כן איתנו, לא איתנו, לא יודעים, מאוד קל שבעצם מישהו יראה תוכן של מישהו אחר שעשה שר והתעניין בו. אז זה ככה זווית אחת. דווקא בזווית של ההרצאות ממש פנים מול פנים, זה מאוד משתנה כמובן בארץ ובעולם. אם אנחנו מדברים על הארץ, המטרה היא לעזור לישראלים לספר את הסיפור שלהם, זאת אומרת, אנחנו, האנשים פה בארץ, אם זה סטודנטים, נוער, אנשים מבוגרים, אנחנו מי שיכול להסביר את מה שקורה פה בצורה הכי טובה, כי אנחנו לא הממשלה, אנחנו לא מחויבים לשום החלטה ולשום דבר, אנחנו אומרים את הדעה ואת הסיפור האישי שלנו.
זאת אומרת שאתם מייצרים תוכן עבור אנשים שהם יכולים לשתף אותו אחר כך, או להשתמש בשפה שלהם בתוכן שאתם כתבתם?
לגמרי. זה אם אנחנו פונים ומדברים על הקהל הישראלי. אנחנו מתחילת המלחמה, באמת ביום שהמלחמה התחילה, יצרנו הרצאה שנקראת מלחמת חרבות ברזל, הסברנו מה זה עזה, איך הדבר הזה קרה, מה זה אומר, מתי החמאס הוקם, כדי שישראלים בכלל יבינו מה זה הדבר הזה שמדברים עליו.
שיהיו להם תשובות.
לגמרי. וכמובן מקרים ספציפיים שהם היו מאוד קשורים לנושא ההסברה, שהם גם ידעו איך לדבר על זה. זאת אומרת, אם זה בית החולים שדיברנו עליו קודם, או אם זה תקריות מסוימות שקרו והיה פער בהסברה, והמדינה כמדינה לא בהכרח דיברה על זה מספיק מהר, אז אנחנו הסברנו לאנשים פרטיים איך הם עושים את זה. דיברנו עם בתי ספר, עם חברות הייטק, עם סתם סטודנטים שרצו לעלות, עם, באמת, כל מרכז הצעירים, כל מי שפנה אלינו, זה משהו שאנחנו עשינו בתחילת המלחמה.
סוג של הכשרת שגרירים.
לגמרי. בסוף, מי יכול לספר את הסיפור הישראלי יותר טוב מישראלים? באמת, אני חושבת שאף אחד, וזו גם המטרה שבכלל הוקם ארגון, זאת אומרת, סניף בישראל. כי אם מסתכלים על זה, אומרים, רגע, אבל למה צריך הסברה בישראל? בסוף, אנחנו כישראלים, אף אחד לא מלמד אותנו איך לדבר על המדינה, איך לענות על שאלות קשות. זה משהו שאנחנו מאוד מאמינים בו פה בארגון. ובכללי משהו שאנחנו מלמדים גם את, את האנשים שלנו, את הסטודנטים, את התלמידים, זה שבעצם יש קהל בעולם, את הקהל בעולם אפשר לחלק לשלושה חלקים. ל-5%, 90% ו-5%. היום לפעמים אנחנו אומרים שזה 10, 10 ו-80, שבעצם צד אחד, לא משנה מה, תמיד תומך בישראל. אוהב את ישראל, לא משנה מה. צד שני שונא את ישראל, לא משנה מה נגיד, הוא תמיד יהיה בצד הזה. אבל מה קורה עם כל האמצע?
האמצע... זה ה-10-10 וה-80 שנשארו.
בדיוק. ה-80 זה הקהל שצריך לפנות אליו. זה הקהל שצריך לדבר אליו. ובאמת בתשובה לשאלה שלך, זה הקהל שאנחנו מחפשים לדבר איתו. מי שלא בהכרח יודע, מי שלא בהכרח מתעניין, מי ששמע מחבר שלו שהוא פרו-ישראלי, או שמע מחבר שלו שהוא אנטי-ישראלי, אבל רוצה ללמוד עוד, זה הקהל שאנחנו מנסים להגיע אליו בעיקר, בעולם, זאת אומרת, פחות בארץ, כי פה זה קצת יותר ברור באיזה מקום אתה נמצא, אבל זה הקהל שאנחנו מנסים לפנות אליו, וההרצאות שלנו הם גם, זה הקהל שאליו אנחנו מדברים, זאת אומרת, גם נותנים להם את ההיסטוריה על ישראל, אבל גם מה קורה היום, כמה פעמים הוצא מהצד שלנו הסכמי שלום, כמה פעמים היו עסקאות על השולחן שקשורות לנושא הזה, כמה פעמים היו דברים שקשורים לעולם ההסברה, זאת אומרת, דברים שאנחנו לא דבררנו אולי בצורה מספיק טובה החוצה, אבל חשוב שהם ידעו שקרו. מה זה התנתקות? מה זה עזה? זאת אומרת, זה דברים שמי שלא גדל פה, וגם לא בכך מי שגדל פה, אבל בעיקר מי שגדל בחול, לא מכיר. וזה הקהל שאנחנו משתדלים לפנות אליו הכי הרבה, ואנחנו גם מצליחים. זאת אומרת, ראינו את זה גם בהרצאות שלנו, שאנחנו עושים באופן שוטף, ופשוט המשכנו לעשות בקמפוסים בארצות הברית, בדרום אפריקה, באירופה, אבל גם בהרצאות שבנינו ספציפית אחרי השביעי באוקטובר, שהבנו שיש פה סוגיה שצריך לדבר עליה, שזו המלחמה הנוכחית.
כשאנחנו מדברות על הרצאות, האם זה, אתם מפרסמים פליירים כאלה של בואו להרצאה על ישראל?
ממש ככה.
אשכרה.
מגיעים לקמפוס, לדוגמה, אם זה קמפוס באמריקה, באוהיו, מפרסמים, נגיד, בשיתוף פעולה, יש לנו סטודנטים שלנו שנמצאים בקמפוס הזה, והם מטעמם בעצם מפרסמים ביום זה וזה, המרצה מארגון סטנד ודאס תגיע לדבר.
וואו.
בואו.
יש ביקוש?
יש ביקוש, ולצערי לפעמים גם הביקוש מגיע עם, את יודעת, הפגנות
עוין.
מבחוץ.
ביקוש עוין.
לגמרי. אנשים שהם מסתננים לתוך ההרצאה ופתאום שואלים שאלות שרואים שהם לא באו ללמוד, אלא באים להתקיל אותנו, קורה לנו הרבה מאוד.
זה קרה לך אישית?
השנה לא. אני ספציפית הייתי בקהלים פחות עוינים, אבל כמו שאמרת, ארגון לא הוקם היום, אני עובדת בו כבר 5 שנים, וכבר הייתי במשלחת שלנו בארצות הברית לפני 4 שנים, ושם הייתי באזור המידווסט בארצות הברית, ונתקלתי בשאלות לא פשוטות, שאלות עוינות, שאלות לא נעימות, אנשים יצאו לי מהרצאה באמצע, זאת אומרת, זה לא משהו שאני חווה, אמנם ספציפית אני לא חוויתי הפעם, אבל במשלחת שהיינו, ואנחנו גם נדבר עליה עוד מעט, היו לנו חבר'ה שנתקלו בזה. פשוט ספציפית בהרצאות שאני עברתי לא יצא, אבל זה קורה כל הזמן.
טוב, תמיד יש סיבה לשנוא אותנו, איכשהו. אז ספרי לי באמת על המשלחת.
אז השנה בעצם הוצאנו משלחת שהמטרה שלה הייתה להראות סיפורים מהשביעי לעשירי. אנחנו כל הזמן מוציאים משלחות של ישראלים.
להראות בסרטונים?
לא, להראות פיזית. זאת אומרת, ממש, המשלחת טסה וסיפרה סיפורים מהשביעי לעשירי, כשהמיקוד הוא לא רק על הנובה או על קיבוץ, אלא 8 חברי המשלחת סיפרו סיפורים מאוד מאוד שונים אחד מהשני. אנחנו תמיד מוציאים משלחות, זה לא משהו שהוא חדש, אבל הפעם זאת הייתה משלחת שהסיפורים של כל אחד ואחד מהמשתתפים באמת היו קשורים לשביעי לעשירי בצורה כזו או אחרת.
משלחת אד-הוק.
לגמרי. 8 אנשים, 8 האנשים האלה הם בעצם בוגרים של התוכנית שלנו פה בארץ, ככה שהם כבר למדו איך לענות על שאלות קשות על ישראל, הם כבר למדו איך לספר סיפור אישי, הם כבר עברו את כל התוכן ההכשרתי הזה שהתוכנית שלי נותנת להם, אבל זאת בעצם הפעם הראשונה שהם נתקלו בסיטואציה כזאת אמיתית, זאת אומרת, לא באימונים פה בבית, אלא נסעו ובאמת סיפרו את הסיפור שלהם וענו על שאלות.
והיו להם גורמים עוינים בפנים?
לגמרי. כן. הרצאה האחרונה של אחד הזוגות, הם בעצם באו לספר את הסיפור האישי שלהם, אחד מהם מקיבוץ בעוטף עזה, השנייה איבדה את אחת החברות הכי טובות שלה, גם בכפר עזה, ושניהם בעצם הגיעו וסיפרו את הסיפור האישי שלהם. לא הרצאת תוכן, לא הרצאה שקשורה לישראל פרופר, אלא הם באו לספר את החוויה האישית שלהם מהשביעי לעשירי.
בלי פוליטיקה.
כלום. אפס פוליטיקה, וזה גם משהו שאנחנו בכוונה לא מדברים עליו. אנחנו ארגון המפלגתי, אין לנו שום סיבה לדבר על פוליטיקה. אנחנו מאמינים שלא משנה איפה אתה בקשת, אתה יכול להיות ציוני ולאהוב את ישראל, גם אם אתה ימני, גם אם אתה שמאלני, אתה אוהב את ישראל, אז אתה מתאים לנו. והם לא דיברו על שום דבר שאפשר להשתמע גם כפוליטיקה. והם באו, סיפרו את הסיפורים האישיים שלהם, ותוך כדי שהם סיפרו את הסיפורים מחוץ לכיתה, היו הרבה מאוד מפגינים, גם עם דגלי פלסטין וגם צעקות, תוציאו את האנשים האלה שנמצאים פה, מה-IOF, Israel Occupation Forces.
וואו.
הייתה להם מישהי שנכנסה לתוך ההרצאה כבעצם באה להקשיב, אבל שאלה אותם שאלות עוינות ולא פשוטות. לא משהו שחדש לנו, ולצערנו גם היו צריכים להבריח אותם מהדרך האחורית, כשהם יצאו חוצה מהפחד שבאמת משהו יקרה להם. וזה משהו שקורה לנו המון.
זה מטורף. מה עושים ברגע הזה? נושכים שפתיים, נושמים עמוק? איך מתמודדים עם כזה דבר?
אז זה גם משהו שאנחנו מלמדים אותם. בסוף, אנחנו כישראלים, זה נושא שמאוד קרוב ללב שלנו. ובטח אחרי השביעי לעשירי, שהדבר הזה הוא בוער לכל אחד בלב, אנחנו צריכים לזכור שהאנשים שלא נמצאים פה, שלא גרים בישראל, הם לא רואים את זה באותה צורה. הם רואים את זה כסכסוך שקורה במזרח התיכון, הם לא רואים את זה כבני אדם שחווים משהו כואב וקשה, ואנחנו צריכים לזכור את זה. כשאנחנו מדברים מול קהל שלא מכיר אותנו, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו שומרים על קור רוח, אנחנו מנסים רגע להבין את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אנחנו לא מתעלמים מזה שאנשים מפגינים בחוץ, ואנחנו עוצרים ואומרים, חבר'ה, הלוואי שהם היו נכנסים לפה ורוצים לדבר איתי ולנהל דו שיח, אבל הם לא, אז אני מודה לכם שבאתם להקשיב לי ולדבר איתי, וככה ממשיך לדבר, כאילו, אז כן, סוג של נושכים שפתיים. אבל בסוף באנו לדבר עם מי שכן רוצה לשמוע. ואם נתייחס לאלה שעושים את הרעש, אז מי שבא באמת להקשיב לנו לא יקשיב. וחשוב לזכור שמי שעושה את הרעש זה גם לא הרוב. כמה שאנחנו רואים את העולם עכשיו, ואת מי שעושה רעש, ואת מי שמגיע להפגין, זה לא הרוב. הרבה מאוד אנשים אוהבים אותנו, ואסור לנו לשכוח את זה. כי לפעמים זה מאוד מאוד מייאש, בטח בעבודה שלי, שאתה כל היום מתעסק במה אני צריך לעשות כדי לספר את מה שקורה פה באמת, אנחנו שוכחים שיש הרבה מאוד אנשים שהם איתנו והם בצד שלנו והם מפחדים. וקיבלתי המון תגובות כאלה באינסטגרם שלי מאנשים שפגשתי במרוצת השנים, לא רק מ-Stand With Us, הייתי מדריכה במחנה קיץ בארצות הברית, אז חלק מהמדריכים הנוצרים שהיו שם בכלל פנו אליי, מלצר.
הם אומרים שהם מפחדים להביע את הדעה שלהם בעד ישראל.
הם מאוד מפחדים. הם מאוד מפחדים ואני יכולה להבין אותם. בסוף... כשאתה בוחר בצד שהטרנד העולמי הוא להיות נגדו, מאוד קשה לעמוד על שלך ולהגיד אני בעד.
כן.
וזה מפחיד, זה מפחיד, בטח במדינות שהן כולן כרגע סוערות סביב הנושא הזה.
היו לך רגעים שאמרת, טוב, די, זה חסר סיכוי, אין לי סבלנות יותר, אני מיואשת מהדבר הזה ואני לא רוצה להתעסק יותר בהסברה הישראלית.
היה לי רגע כזה ממש קטן, הוא עבר לי מאוד מאוד מהר, אבל הייתה לי חניכה מהמחנה קיץ שבארצות הברית, יהודיה, שבתחילת המלחמה התחילה לעלות סטורי ממש נגדן. ואמרתי בהתחלה, אני לא מדברת איתה, אני לא מתעסקת בזה, כאילו, זה לא באמת עוזר, זה בדיוק ה-5% שאני אומרת לסטודנטים שלי, אין לכם מה לדבר איתם, אבל נפגעתי אישית, כאילו, את חניכה שלי, את עוקבת אחריי, את יודעת מי אני, אנחנו כאילו מדברות מדי פעם. החלטתי לדבר איתה וניסיתי, וכתבתי לה הודעות, והיא ענתה לי, וכתבתי לה בחזרה, והיא ענתה לי שוב. ולא משנה כמה הסברתי את זה בצורה משכילה וניסיתי לו להיות מונעת מהרגע שבימים הראשונים זה כל מה שהניע את כולנו, זה לא עזר. והיה לי לא פשוט באותו רגע. אבל מצד שני, כמה ימים אחרי זה, חניכות אחרות שלי מאותה קבוצה, כאילו, אלו דברים שהם כל כך פרו-ישראלים ושיתפו תוכן של Stand With Us, שפשוט אמרתי לעצמי, רותם תזכרי שיש את 5%, את כל הזמן מדברת עליהם, זה לא אנשים להתעסק בהם, תנסי להתעסק במי שלא, במי שנמצא ב-80, וגם במי שנמצא ב-10, כאילו ב-10% שהם נכון. בקיצון הימני, הם צריכים את התמיכה שלנו גם עכשיו, קשה להם מאוד בארצות הברית, בעולם, לתמוך בישראל עכשיו זה לא פשוט.
הארגון, יש את העובדים בארגון, שאת אחת מהם, ויש גם מתנדבים.
לגמרי.
נכון? נכון. כן, חוץ מתוכניות סטודנטים, גם את המתנדבים בארגון. אחרי השבעה באוקטובר הייתה איזושהי עלייה ברצון להתנדב ב-Stand With Us?
וואו, כמות ההודעות שאני מקבלת עד עכשיו היא באמת לא פוסקת.
עד עכשיו, כי זאת הייתה השאלה הבאה שלי, אם יש ירידה מאז.
אז ירידה בטוח יש, כי זה פחות, כאילו אנשים כבר הבינו שיש פה איזשהו גלגל שפועל וככה מתגלגל...
משומן היטב.
לגמרי, משומן היטב. אבל אנשים עד היום פונים, בטח, כל הזמן. כל יום אני מקבלת טלפון או שיחה של משהו שקשור לדבר הזה, איך אני יכול לעזור, איפה אני יכול להתנדב. בהתחלה זה היה ברמתה כאילו 20 שיחות בדקה, באמת, כאילו עוד כמות ההודעות, אני הייתי לא הספקתי לענות מרוב שזה היה מוגזם, וגם עכשיו הם עדיין פה, אז אני כל הזמן אומרת שאני מחכה לרגע שהמלחמה תיגמר, אמן, בעזרת השם, וכל החטופים יחזרו, והכל יסיים,
אמן.
ואני אוכל לצאת מכל קבוצות הוואטסאפ שהכניסו אותי אליהם בחודשים האחרונים. כמות קבוצות ההסברה שיש לי, פשוט אני לא עוקבת כבר מרוב שאני נמצאת בכל כך הרבה.
מעניין, אז את אומרת שיש הרבה פניות, גם אחרי השבעה באוקטובר הייתה באופן כללי איזושהי רתמות להוציא החוצה את מה שקרה לנו כאן, את מה שעברנו, ובכל זאת משהו לא עובד. כנראה משהו לא מספיק עובד. את חושבת שאנחנו עושים את המקסימום כמדינה, כעם, כחברה?
אני חושבת שאם היינו עושים את המקסימום, לא היה צריך ארגון שנקרא Stand With Us. זאת אומרת, אנחנו, אמנם המטרה שלנו היא לחנך על ישראל, ואת זה אני חושבת שתמיד צריך, אבל אנחנו בסוף כן מתעסקים בהסברה. זאת אומרת, אנחנו, בוא נגיד שלפני השביעי באוקטובר לא רצינו להשתמש במילה הסברה, כי זה לפעמים נשמע מאוד שלילי, זאת אומרת, להסביר את ישראל. אנחנו לא צריכים להסביר את עצמנו, אנחנו לא צריכים להצדיק את עצמנו. אבל בפועל, כשאנשים בעולם רואים פרסומים שהם צריכים הסבר, אז זאת המשימה שלנו וזה מה שאנחנו עושים.
ולפעמים זה גם פרסומים שהם פייק.
לגמרי. כמות הפרסומים שהם פייק, אי אפשר כאילו להגיע, באמת, כל כך הרבה שהם לא נכונים, שהם לא קרובים לאמת, אבל מאוד קל לפעמים להאמין למשהו שהוא נראה לך הגיוני, זאת אומרת, בסוף כולנו חוטים בזה. סטפן פרסם שיש לו ילד. כולם האמינו לזה. תכסיס, לא תכסיס, אבל הנה פה בארץ, במדינה הקטנטנה שלנו, כולנו האמנו שלסטפן יש ילד.
כולנו נפלנו.
קמנו בבוקר וגילינו שאין לו. תחשבו מה זה בעולם, כאילו, שקורה משהו, שנראה מאוד הגיוני, שישראל, המדינה החזקה, עם הצבא, עושה משהו, וזה נראה מאוד הגיוני, ואז לקום לבוקר שאחרי ולהגיד תהיתי. מי יכול להגיד תהיתי? אנחנו כאנשים נורא סונים להגיד תהיתי. אין משהו ש...
נכון.
בכל דבר, את רבה עם הבן זוג שלך ולהגיד תהיתי, זה כאילו...
זה קשה.
קשה. אז אנשים בעולם...
במיוחד אם את שונאת את המדינה שאת מפיצה עליה פייק ניוז.
זה מאוד מאוד קשה.
כן.
ואנשים בעולם מאוד מתקשים להושיב את עצמם ולהגיד, וואלה, תהיתי. ובגלל זה גם ראינו את זה בהמון ערוצי תקשורת, לא אינסטגרם, פייסבוק, זאת אומרת, ממש ערוצים, טלוויזיה, שמאוד התקשו לעצור ולהגיד, אוקיי, הפרסום שפרסמנו אתמול היה שגוי. זה קרה, אבל זה
היה קשה. אבל מה היחס בין תמיד יהיה את הפייק ניוז ותמיד יהיו את השונאים, לבין אנחנו עושים את המקסימום? כאילו, האם יש עוד דברים שאנחנו יכולים לעשות ולא עושים אותם, או שלא משנה כמה נעשה, בסוף תמיד יהיה את הקיר הזה מולנו.
אני חושבת שזה שתמיד יהיה, תמיד יהיה הקיר, זה לא הסיבה האם לעשות יותר או לעשות פחות. זאת אומרת, זה שיש אתגר בנושא הזה, זה לא אומר שאנחנו צריכים להוריד את הרגל מהגז. הפוך, זה אומר שאנחנו צריכים לעלות, כאילו. ואני חושבת שבסוף אנחנו יכולים לראות שמבחינת מה קורה בשנים עבר, הוא לא רק עכשיו, משרד הסברה זה לא משהו שהיה, זאת אומרת, היה לרגע וכבר אין. פעם זה היה משרד לעניינים אסטרטגיים, זאת אומרת, זה לא משהו ששמים עליו דגש. עוד פעם, אני, כמו שאמרתי, חלק מארגון המפלגתי, וזה לא משנה לי מה קורה בממשלה, אם יש משרד הסברה או אין. אנחנו את העבודה שלנו נעשה. האם היה לנו יותר קל אם היה עוד משהו שעושה את זה? ברור, ובגלל זה אנחנו גם לא בתחרות עם ארגונים אחרים, זאת אומרת, ארגונים נוספים שעושים הסברה, הרי זה מבורך, כאילו, כמה שיותר יותר טוב. אז אם זה היה משהו שהוא ברמה מדינתית, אין ספק שזה היה עובד טוב יותר. ואני רוצה להגיד שכן, יש מאמצים של משרד החוץ ומנסים להעלות את הרמה של הדבר הזה. אבל זה משהו שאנחנו צריכים להיות מוכנים אליו לפני מלחמה. זאת אומרת, כמו שאנחנו כארגון ישבנו בבוקר של השביעי לעשירי וכבר היה לנו גרפיקות מוכנות של הכל, זה משהו שאמור
נצורים.
להיות. בדיוק. זה משהו שאמור להיות מוכן, וזה בסדר אם אנחנו עדיין לא שם.
תראי, אני חייבת להגיד שאת אופטימית, כי לא היינו מוכנים לשבעה באוקטובר, אז להיות מוכנים עם גרפיקות זה
לגמרי.
כאילו...
אנחנו כנראה...
בעולם אוטופי כנראה.
לצערי, אנחנו מוכנים לכל תרחיש.
אבל התאפסנו מהר, היא אמר לזכותנו.
כן, התאפסנו מהר, ואני מקווה שאת יודעת, כמו שאמרתי, זה גם ייגמר מהר כמו שהתאפסנו מהר.
שכולם יחזרו.
לגמרי.
באמת, אנחנו חזרנו לאיזושהי שגרת מלחמה, אני שונאת את הביטוי הזה, כזה ביטוי מוזר.
כן, זה ביטוי נוראי.
כן, אבל זה ups and downs, כמו הפודקאסט הזה. אז באמת, אנחנו חזרנו לאיזושהי שגרת מלחמה. והעורף, את גרה במרכז, את גרה בתל אביב, את רואה איך תל אביב נראית, את חושבת שזה עושה לנו רע? זה יחסי ציבור לא טובים כשאנחנו ממשיכים לחיות את החיים שלנו, והכל לכאורה מתנהל כרגיל, כמובן שמסביב יש עוד הרבה דברים מאוד קשים שצריך לטפל בהם, אבל בסוף העורף חי, מקיים את השגרה שלו, הולך לעבודה, הולך למסגרות החינוך, הולך לבלות, יוצא לבלות, זה פוגע בנו בעולם?
תדמיתית?
כן.
לא.
לא.
אני לא חושבת. בסוף, מה שיפה במדינה הזאת, זה שאנחנו יודעים לקום. זאת אומרת, אנחנו יודעים לקום ולהמשיך. ומי שיושב כרגע בעולם או במקום אחר, הוא לא יושב ומסתכל על זה שאנחנו יוצאים לרחובות, כי זה כאילו יוצאים לבתי קפה, כי זה לא מה שמעניין אותו. זאת אומרת, הם לא יושבים עכשיו ומסתכלים על, לא יודעת, לייב 360, איפה הישראלים בתל אביב הולכים. זאת אומרת, זה לא המיין תינג. הם מתעסקים בדברים שהם באמת הדברים היותר גדולים. זאת אומרת, מה קורה בעזה, מה קורה עם הפלסטינים, מה קורה בצפון. זאת אומרת, לא באמת מסתכלים על מה קורה ואיך אנחנו חיים את החיים. אבל אני חושבת שלנו כמדינה וכעם, יש משהו בישראליות הזאת, שאנחנו קוראים לזה resilience באנגלית, חוסן, יש משהו בחוסן הזה, שזה מה שגורם לנו להמשיך. זאת אומרת, אני יודעת שאם אני לא הייתי ממשיכה לקום כל יום לעבודה, ואם אני לא הייתי יוצאת להתאמן, ואם אני לא הייתי עושה את הדברים שאני עושה, אני גם לא הייתי עושה את העבודה שלי כמו שצריך, שספציפית העבודה שלי גם קשורה למלחמה, אבל גם אני יודעת שרואי הבן זוג שלי שנמצא במילואים לא היה עושה את התפקיד שלו כמו שצריך. זאת אומרת, אנחנו כולנו משפיעים על כולנו. ואם העורף חזק, וזה לא סתם, כאילו, אנחנו רואים את זה, זה מוכח. כשהעורף חזק, גם הצבא חזק.
נכון.
וכשאנחנו ממשיכים את החיים, הכלכלה ממשיכה, ועוד הרבה דברים שאנחנו עושים שאין מה לעשות. המדינה הזאת צריכה להתקיים ביום שאחרי המלחמה.
נכון.
יהיו לנו הרבה דברים לבדוק, אבל צריך להמשיך. זאת אומרת, אנחנו לא נגמר. לא נגמרו לנו החיים בשביעי. וכדי להמשיך גם בשביל מי שלצערנו כן נגמרו לו החיים, וכדי להנציח, וכדי להגיע למקום הזה שאנחנו מדינה בתקומה מחדש, אנחנו צריכים להמשיך לחיות. ואני חושבת שבפן הזה, אין לנו מה להסתכל החוצה על מה אומרים ואיך אומרים. אנחנו צריכים כמדינה להמשיך.
נכון. יש לכם איזושהי אסטרטגיה כזאת לקראת החגים? אתם כאילו כזה מרימים, את אומרת, הייתם מוכנים עם גרפיקות למלחמה, אז אני מניחה שכן. אבל כל מיני שיתופי פעולה מיוחדים שאתם עושים כדי להרחיב את הקהל שלכם, את קהל היעד.
האמת שכל המלחמה ממש ניסינו להמציא את עצמנו מחדש, כאילו אנחנו מאוד, בכללי אנחנו מאמינים לא רק בלהראות את השלילי, אלא אנחנו תמיד מנסים להראות גם את החיובי, ואיך אפשר לראות את הדברים היותר מסמכים על ישראל, ואנחנו רואים שזה עובד. זאת אומרת, אם זה קמפיין שעשינו עם המון ספורטאים, שבעצם ביקשנו מהם להגיד, אני ספורטאי כזה וכזה, הייתי באולימפיאדה, זה מה שאני עושה ביום יום, אני ישראלי, I'm standing with Israel, stand with us, כאילו, זה דברים שהגיעו לכל כך הרבה צפיות, כי אנשים גם מחפשים את הדברים השמחים. ומה ששמחנו לגלות, שמהשביעי, קודם כל, כל ישראלי שיש לו באמת קהל עוקבים מסוים, כמעט כולם פנו אלינו, לא היינו אפילו צריכים לפנות אליהם, בשונה מ... לפני השביעי, שכשרצינו בעצם משהו, שיתוף פעולה עם מושיעה או
מובילי סלב, דעת קהל.
לגמרי, אנחנו היינו צריכים לפנות אליהם. כמובן שהם ידעו מי אנחנו, כאילו זה לא חדש, אבל הפעם פנו אלינו בכמויות, וזה היה מאוד, מאוד מרגש, ויצאו מזה שיתופי פעולה מדהימים. וראינו שגם בעולם פרסמו, הרבה פעמים מפרסמים את הדברים שלנו, שהם לא בהכרח ההארדקור הקשה. זאת אומרת, יש את, נגיד, עוד פעם, נלך להארדקור, אבל אם זה הפוסטים של יום השואה הבינלאומי, כל סלב באמת שאפשר לחשוב עליו מפרסם את העמודים שלנו, ואם נלך למלחמה, אז ראינו גם עכשיו שהפוסטים שאנחנו מעלים שהם לא רק שליליים, שהם דגל ישראל וה-now and always I stand with Israel, מי לא פרסם אותו? כאילו הקרדשיאן זה אלו אותם, ועוד המון המון סלבס שכאילו הם עולמיים, זה לא מישהו מישראל שכזה.
זה מרגש אותך כשאת רואה את זה?
וואו, בטירוף.
כן?
אני עוקבת אדוקה, זה גם ידוע במשרד, שאני זאת שמחפשת את הסלבים ומי מעלה אותנו, ותמיד שהם מעלים אני גם מוצאת ושולחת. ואם הם גם לא מתייגים אותנו, אז אני גם כותבת להם.
זה אדירה, פשוט אדירה.
זה בסוף, תראה, אנשים עובדים מאוד קשה. כאילו, הצוות דיגיטל שלנו, אני באמת חושבת שהם, אין אנשים כאלה. כאילו, ארבעה אנשים שעובדים באמת בפרך יום ולילה. והם מהשביעי, כאילו, בנון-סטופ. הם גם לפני זה היו בנון-סטופ, אבל מהשביעי, ברמת האין לילה, אין יום, ואנחנו כולנו היינו מיני צוות דיגיטל ביחד איתם מהשביעי, כי באמת היה כל כך הרבה מה לעשות. כל כך הרבה.
ועדיין יש.
ומגיע להם. כן, מגיע את הרמה הזאת.
לגמרי. שפו להם.
לגמרי.
שפו להם מכאן.
אלופים.
אז רגע, אם אני גוזרת את מה שאמרת עכשיו לשאלה ששאלתי אותך קודם, נשמע שהאסטרטגיה שלכם זה די להאיר באלף את הטוב. נכון?
כן.
כאילו אתם לא כזה משחרים על הפלסטינים, או משחרים את עזה, או משחרים אויבים אחרים שלנו, אלא מציגים החוצה את הדברים הכואבים שלנו, ומנסים גם להעיר בטוב את ישראל.
כן. המטרה שלנו היא להיות ממש עמוד שנותן מידע מימן. אז יש לנו גם קבוצת וואטסאפ של עדכונים, שכל דבר קטן שקורה נשלח שם. אנחנו מעלים כל דבר שיכול להיות רלוונטי, כאילו יש לנו כזה אפדייט, שזה כזה ממש כמו חדשות, ואנחנו פשוט מעלים מה קורה. זאת אומרת, המטרה היא שכל דבר שקורה פה בארץ, יהיה מדוברר החוצה, פשוט כמו שהוא, זאת אומרת, שידעו את האמת ושידעו מה קורה כאן, ואם זה היה מאמץ לעסקת חטופים והוא לא קרה, אז אנחנו מעדכנים גם את זה. אם יש משלחת שטסה, היום נגיד אלינו שיש משלחת שעתידה לטוס של השבק לדבר על החטופים, אלינו את העדכון. זאת אומרת, אנחנו גם מעלים את ממש מה שקורה פה מבחינת עדכונים, אבל גם אנחנו מנסים לא להעלות רק את הדברים הרעים. זאת אומרת, הדברים מהשביעי שאלינו לא רק הדברים העצובים והכואבים, אלא גם סרטונים של, לדוגמה, כלבייה בדרום הארץ שהצילה כלבים של חטופים, אז היינו שם כדי לצלם ולדבר איתם. אם זה ללכת למפעלים שעדיין עובדים בדרום ולדבר איתם, אז גם את זה. זאת אומרת, לא רק את הכואב, אלא גם את הדברים היפים שקורים פה, כי אנחנו תמיד בעת משבר, מדינת ישראל יודעת להראות את היופי שלה, ואני חושבת שמהשביעי אנחנו ראינו את הדברים המדהימים שהאוכלוסייה האזרחית עושה פה, ולמה שלא נראה את זה לעולם? זאת אומרת, יש פה כל כך הרבה דברים יפים, למה לא להראות אותם?
תראית, זה כאילו, באתי לשאול אותך אם יש איזה שהם רגעי C לעבודה שלכם, חוץ ממה שקרה לנו עכשיו בשבת השחורה, וכל מה שקורה עכשיו עם המלחמה מאז, אבל פתאום אני אומרת, בישראל יש כל הזמן רגע איסי.
וואו,
אני
תוהה
אם יש לכם שעות מתות.
אין רגע דל.
אין רגע דל, בסטנד וידס.
ואם יש רגע דל, אז אנחנו מעלים דברים שהם כיפים ומצחיקים. אם זה, לא יודעת, קמפיין של יום הכלב הבינלאומי, ומעלים אותו עם דגל ישראל וכיפה על הראש.
אדיר.
כאילו, באמת, אנחנו אין לנו דקה שמשהו לא קורה בדיגיטל שלנו, וגם לא באופן פיזי. זאת אומרת, אם אין מלחמה, אז יופי, אז בוא נעשה פרויקט שמראה את תדמית ישראל בעולם. אז בוא נעשה סדנאות חוץ לילדים שנמצאים לא יודעת, בית ספר שאין לו את התוכנית תיכונים שלנו, ואנחנו רוצים ללמד אותם קצת על ישראל, אז אנחנו מעבירים הרצאה חיצונית. סטודנטים בינלאומיים שאנחנו עובדים איתם כל הזמן, הם באים לארץ, הם חיים פה, אבל אין להם מושג מה זה המדינה הזאת. אז אנחנו נפגשים איתם, הם מעבירים להם סדנאות. זאת אומרת, אנחנו לחנך על ישראל, להיות ציוני, לאהוב את ישראל, לא קורה רק במלחמה. כאילו אני נמצאת בעבודה הזאת, כי אני באמת חושבת שהמקום הזה שאנחנו נמצאים בו הוא כל כך יפה, ויש פה כל כך הרבה דברים שהם מרגשים ומשמחים, וזה לא רק בזמן מלחמה צריך לדבר על זה. כאילו צריך לדבר על הדברים היפים שיש פה, ועל הדרך שאנחנו עוברים ב-70 וקצת שנה האחרונות, זה לא משהו שהוא מובן מאליו. ומבחינתי זה לא, העבודה שלי אולי יותר אחרת או קשה אולי, מאז המלחמה, אבל מבחינתי שום דבר לא השתנה. זאת אומרת, אנחנו מציגים את ישראל בצורה הכי טובה שיש, ומנסים להראות את מה שקורה פה.
מה הרגע הכי קשה שהיה לך מאז השבת השחורה? בעבודה?
וואו. היו הרבה, גם התדירות של הדבר הזה, זאת אומרת, זה התחיל...
האינטנסיביות.
האינטנסיביות, כן. זה התחיל בשביעי, וזה היה ברמה שבשבועות הראשונים אני הייתי, היה לי מאוד קשה גם מהבחינה האישית, שפתאום לחזור לבית של ההורים, ולא הבאתי איתי כלום גם, כאילו בכלל לא ידעתי שזה הולך להיות כל כך הרבה זמן, ולא לדעת מה קורה עם רואי, כי ההתחלה הייתה מאוד חוסר ודאות, אז מצאתי את עצמי לפעמים במיטה ימים לילות, כאילו עובדת מהמיטה, כי פשוט לא ידעתי מה קורה, כאילו לא ידעתי לאן הולכים. וזה היה בשעות, באמת שעות לא שעות. כי גם ככה אני לא נרדמת, גם ככה אני בלחץ על מה קורה. אז יאללה, אז בוא נעבוד בשעות של אמריקה. כאילו, בוא נעבוד בשעות ההפוכות, כי גם ככה אנחנו ערים כולנו, אז למה לא? אז אני חושבת שזה האינטנסיביות של הדבר הזה. כאילו, פתאום, גם ביום יום גם העבודה אינטנסיבית, אבל פתאום הבנו שבאמת אין רגע דל, ושכל דבר צריך להדכן, ושכל רגע משתנה לצערנו, מספר ההרוגים, או מספר החטופים, או מתי שבעצם התחילה הלחימה בעזה. כל דבר צריך להדכן, ולכל דבר צריך למצוא גם עם מי אנחנו מדברים. זאת אומרת, פתחנו קבוצה לדוגמה של קהל יעד דובר פרסית, שאני בעצם מנהלת ומדברת איתם, וכל רגע שלנו עולה עדכון כלשהו בסטנד, אני מעבירה להם, ואנחנו בעצם בונים את זה גם בפרסית, מעלים את זה גם בעוד שפה. אז כל דבר היה, כאילו, היו המון אנשים שצריך ליצור איתם אינטראקציה, עד עכשיו אנחנו עושים את זה, אבל עכשיו זה כבר נהיה, כמו שאמרנו קודם, מכונה משומנת.
כן.
בהתחלה זה היה אוקיי. טירוף, כן. ובוא ננסה להשתלט עליו.
עכשיו זה כבר רץ.
כן. כן.
טוב, רותם, את בחורה מטורפת. מה אני יכולה להוסיף פה? את, בגלל שאת חולשת על, על כל התחומים, גם על סטודנטים, גם על דיגיטל, גם בהרצאות, אז בא לי רגע לשמוע מהחוויה שלך, מה לדעתך דרך ההסברה האידיאלית, מתי זה הכי עובד? אם זה בשיחות אחד על אחד, או בהרצאה למלא אנשים, או בדיגיטל.
הדבר שהכי עובד, לא משנה מה, לפני המלחמה, אחרי המלחמה, ויעבוד תמיד, לא משנה כמה העולם מתפתח ונהפוך לעולם טכנולוגי, זה people to people. אין מה לעשות. וזה בסוף עובד גם בדיגיטל, אגב, ברגע שאנחנו הופכים את האנשים, זאת אומרת, אנחנו שמים אנשים בדיגיטל שלנו, ולא רק מדברים על מישהו שקרא לו 1-2-3, אלא מעלים וידאו שלו, או מספרים קצת על הבן אדם, אם זה החטופים, אנחנו לא סתם מעלים תמונה שלהם, אנחנו מספרים קצת עליהם, מי הם, מה הם, מנסים להעלות אנשים מהמשפחות שלהם, אם זה בהרצאה, אנחנו לא באים רק להרצות על ישראל, אנחנו מביאים סיפור אישי, מישהו שיספר מה עבר לו, מה עבר עליו בשביעי באוקטובר, בסוף זה מה שהכי עובד, ולדעתי יעבוד לנצח, זה כשאנשים מדברים לאנשים. כי בסוף כשאתה רואה בן אדם שבא ומספר לך שהוא ישראלי, ומה הוא חווה, ואיך הוא חווה, ואיך הוא יחווה, גם אם זה בדיגיטל וגם אם זה בלייב, זה הופך את הדבר הזה, את הקונפליקט הזה, את המלחמה הזאת, לאנשים. זה לא רק מדינה במזרח התיכון שקורה לה משהו כרגע, אלא זה אנשים שבאים לדבר איתך באמת, ומסתכלים לך בעיניים. אז זה מה שעובד תמיד בדיגיטל, בפיזי, בהרצאות, בהכל, וזה גם מה שאנחנו מנסים לעשות כמה שיותר, להביא כמה שיותר את האנשים לאנשים.
את יודעת, הייתי בשבוע שעבר בחול, והיה לי רגע שתהיתי אם יש עוד מדינה בעולם שכשהאזרחים שלה בחול, הם כל הזמן חושבים בראש על זה שהם מייצגים את המדינה שלהם. כאילו, כל מה שעבר לי בראש זה כזה, את יודעת, פתאום אם אנחנו צועקים או קצת טונים עולים, זה, אנחנו מייצגים את מדינת ישראל, צריכים לאהוב אותנו.
אמרתי,
באיזה מדינה זה עוד קורה?
אין מדינות כאלה, באמת, אין, אנחנו עובדים כל כך הרבה מדינות, וזה פשוט מטורף, כאילו, זה גם ברמה של, גם עכשיו שהייתי במשלחת, אבל גם לפני זה שהספקתי להיות כזה בחול זריז, זה פעם ראשונה שגם עברה בי המחשבה, אוקיי, אני אומרת שאני מישראל, כן, לא, זה לא קרה לי אף פעם, אני תמיד אמרתי שאני מישראל, לא משנה מה, ואמרתי, הפעם אני אומרת גם, ואני גם מנסה לפתח על זה, לפתח שיחה. ואז בכלל הרגשתי שאני מייצגת את ישראל, גם בלי סטנד וידס, גם אם זה לא היה העבודה שלי, כאילו, להגיד שאת מישראל ולחכות לתגובה, פעם לא הייתי מחכה לתגובה כמו שאני מחכה לה היום, והאמת שקיבלתי כל כך הרבה תגובות שהן, מה זה סבבה? כאילו, כן. הופתעתי לגלות שהייצוג הזה של ישראל, שאנחנו הולכים איתו, כאילו, יש לנו דגל ענק על הגב, אנחנו ישראלים, הוא לפעמים ממש יכול להפתיע, כאילו, לטובה.
כן, אני תמיד אומרת שהדגל הזה הוא דק מאוד, אבל האחריות על הכתפיים כבדה.
לגמרי.
את יודעת, עכשיו בחול האחרון, אז גם אני תהיתי, הייתי נורא, נורא חששתי לטוס, וכזה אמרתי, מה עכשיו להגיד שאנחנו מישראל, מאיפה נגיד שאנחנו, אנחנו כאילו, שנינו נראים הכי ישראלים בעולם. ואני הרגשתי, את אומרת שקיבלת תגובות טובות, אני הרגשתי שזה לא מעניין אף אחד. ממש הייתה לי תחושה כזה של, אני מישראל, ואז אני מחכה לתגובה, ואנשים פשוט ממשיכים בחיים שלהם, וכזה, אוקיי, סבבה, מגניב לך. ואמרתי, וואו, אנחנו לא כאלה מעניינים, כמו שאנחנו לגמרי, חושבים.
לגמרי, וזה גם מה שאני, חשוב לי כאילו להזכיר לאנשים, אנחנו כל כך מפחדים, ובתחילת המלחמה גם דיברנו על זה, אני זוכרת את, את ההדע, את השיח הציבורי, על זה של מי יש עוד דרכון, ואם יש לך רק דרכון ישראלי, אכלת אותה, כאילו כל מיני דברים כאלה שדיברנו עליהם, ובסוף אנחנו צריכים לזכור שאומנם אנחנו רואים את מי שעושה רעש, אבל רוב העולם, רוב האנשים, אני לא אגיד הם בעדינו, כי פשוט לא אכפת להם. כאילו, לא אכפת להם, זה לא מעניין אותם, או אוקיי, הם שמעו, הם פרסמו פוסט אחד כי חבר שלהם פרסם נגד ישראל, אז הם גם פרסמו והם שכחו מזה. אנחנו צריכים לזכור שזה לא כזה גדול כמו שאנחנו חושבים. מנגד זה יותר גדול ממה שזה היה בעבר. לזה אי אפשר להתכחס. זאת אומרת, זה כן עולה האנטישמיות אנטי-ישראליות הזאת, אבל זה לא באמת כזה גדול כמו שאנחנו חושבים.
רואים את זה גם בדוחות של משרד התפוצות, רואים שהאנטישמיות עולה, זה מובהק, זה ברור, אי אפשר לפספס את זה, ואני חושבת שאחרי השבעה באוקטובר בכלל, אז
תראי, כן. להיות יהודי עכשיו לא בישראל, מפחיד.
מפחיד
באמת,
מאוד.
מפחיד. מפחיד, יכול להיות שאפילו יותר מפחיד מלהיות ישראלי. באמת, כאילו אני ראיתי ונפגשתי עכשיו עם סטודנטים שלנו מכל העולם, פגשנו אותם, היה כנס בינלאומי של Stand With Us בלוס אנג'לס, והגיעו באמת סטודנטים שלנו מכל מקום, מאמריקה, מדרום אפריקה, מברזיל, מלונדון, והם ממש חווים עכשיו תקופה שאני לא מאחלת לאף אחד. כאילו מפחיד ללכת בקמפוס, אתה צריך להסתיר את הזהות שלך, והם לא רוצים להסתיר את הזהות שלהם, בכל זאת הם באו לסטנד ווית אס כדי לייצג את ישראל, אבל זה נורא מפחיד, באמת, כאילו הם, מרגישים לפעמים שהם לבד, וחלק מהסיבה שגם הגענו לכנס, זה גם להזכיר להם שאנחנו לא לבד, כאילו אתם לא לבד. אנחנו פה איתכם, כמו שאתם אגב שלנו בעולם, אנחנו אגב שלכם בארץ, וזה היה מאוד מעצים, וככה כולנו הרגשנו שכזה, יש פה קהילה של אנשים שאוהבים את ישראל, יהודים ולא יהודים, יש לנו הרבה סטודנטים לא יהודים, שפשוט מאמינים בקיום של המדינה הזאת, וזה היה מאוד מעצים ומרגש, ושמחתי לגרום להם להבין שהם לא לבד, למרות שאנחנו אלה שחווינו את השביעי באוקטובר, הם כן. חווים משהו עכשיו שהוא מאוד מאוד לא פשוט.
את יודעת שזה קטע שאת אומרת את זה, כי חשבתי על זה לאחרונה, על התמיכה המטורפת שהייתה של יהדות העולם, וגם של קהילות אורתודוקסיות אחרות, שהייתה עבורנו מאז 7 באוקטובר, ואני כל הזמן תוהה, האם אנחנו שם גם בשבילם כמדינה?
זאת שאלה טובה. אני לא יודעת מה הם מרגישים שהם היו צריכים, זאת אומרת, מה הם מרגישים שאולי חסר להם או שהם כן מקבלים. אני פשוט יודעת שאנחנו כישראלים, אם יש לנו את האנשים האלה, גם אם זה ברמת הרואים חבר יהודי באינסטגרם שמעלה פוסט, אז זה חשוב שאני אהיה שם בשביל להרים להם ולתמוך בהם, ולהגיד להם שזה לא מובן מאליו מה שהם עושים, ושזה לא מובן מאליו שהם עומדים מול אנשים שלא אוהבים אותם עכשיו, והם עומדים בגאווה עם היהדות או עם הדגל ישראל או עם התמיכה בנו, ואני ממש מנסה לעשות את זה בפן האישי, כאילו לא, אפילו לא בלי קשר לעבודה, אם אני רואה חניכות שלי, או אפילו מלצר שפגשתי בבית קפה בדרום אפריקה, שנהיינו כזה התחברנו, והוא מעלה דברים פרו-ישראלים, ואת אומרת לעצמך, מה יש לבן אדם, דרום אפריקאי, לא יהודי, לא קשור אלינו, הוא מלצר בבית קפה יהודי, זה הקשר היחיד שיש לו לעולם הזה, מה יש לו להעלות תוכן, והוא עושה את זה, וזה בעיניי משהו שהוא כל כך מרגש, ואנחנו צריכים להרים להם ולהגיד להם כל הזמן תודה, ושזה לא מובן מאליו, אנחנו לא צריכים תמיכה כספית, אנחנו לא צריכים שהם יבחרו נשיא כזה או אחר, אנחנו צריכים אותם כאנשים, כי בסוף זה אנשים שינהיגו את המדינות שלהם עוד 10 שנים. וחשוב לנו לזכור את זה.
אנחנו צריכים להראות להם שאנחנו מעריכים את זה.
לגמרי.
זה הגף שלנו, שאנחנו יכולים לתת להם. אז באמת, ככה לקראת סיום, יש לי שתי שאלות אחרונות, שאולי אני אתחברו לך לשאלה אחת, אז אני אשאל את שתיהן יחד. השאלה שאני מסיימת עם כל המרואיינים זה מה המסר שלך. אבל אני רוצה גם להתקיל אותך ולשאול מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות ברמתו. אם יש לך רגע טיפים, חוץ ממה שאמרת עכשיו, של להגיב ולהרים לאנשים אחרים, למשתמשים, אנשים, חברות, ארגונים אחרים בעולם שתומכים בישראל, מה עוד?
אז שני דברים הכי חשובים שנראה לי אנחנו כישראלים צריכים לזכור לפני שאנחנו בכלל מדברים על הנושא הזה, זה קודם כל, זה בסדר שאנחנו לא יודעים. אף אחד מאיתנו לא ישב בבית ספר ולמד על ההיסטוריה של הסכסוך מ-0 עד 100. זה בסדר, אנחנו לא יודעים את הנושא הזה וזה ממש ממש לגיטימי. אם אנחנו רוצים לדבר על זה, אם אנחנו רוצים לעשות הסברה, אני אקרא לזה, אם אנחנו רוצים לדבר על ישראל, חשוב שנדע את העובדות ולא נגיד סתם דברים, כי זה בסוף יכול לפגוע בנו הרבה יותר מאשר לעזור. ואם אנחנו רואים משהו, אפילו גם בדיגיטל, איזה משהו שאנחנו יודעים בפירוש שהוא לא נכון, אבל אנחנו לא יודעים איך להגיב לו, אז בואו נבדוק. זאת אומרת, יש לא רק את האתר שלנו שיש בו המון המון מידע, לא ללכת לויקיפדיה, כי כל אחד יכול לשנות עמוד בויקיפדיה, אבל באמת לחפש מידע מהימן ולנסות להבין שנייה את הנושא שמדברים עליו לפני שאתה מגיב. זה הדבר הראשון, והדבר השני זה באמת לשמור על קור רוח. כאילו, להיות ישראלי עכשיו ברשת ובכללי זה נורא נורא קשה. כאילו, אני לפעמים רואה פוסטים שמטריפים אותי, מוציאים אותי מדעתי. אבל אנחנו צריכים שנייה להוריד את הרגע הצבים, לנשום, ולהבין איך אנחנו ניגשים לזה בצורה חכמה. אז אם אנחנו בוחרים להגיב, למרות שתגובה זה מעלה טראפיק, אז לא בהכרח ממליצה, אבל אם אנחנו בוחרים כבר להגיב, אז להבין מה אנחנו מגיבים, ואיך אנחנו מייצרים משהו שהוא ויראלי. אם לא, אז לעקוב אחרי עמודים שאנחנו כן יכולים לעזר בהם, אם זה עמוד שלנו, אם זה עמודים הסברתיים אחרים, אם זה אלה קיינן לדוגמה, שעושה עבודה מדהימה בטוויטר, ואם זה אנשים שהתחילו לייצר סרטוני הסברה מדהימים, זאת אומרת, לחפש את האנשים האלה שבאמת אנחנו יכולים לעזר בהם. ואם אנחנו לא יודעים ולא מבינים בהסברה, זה גם בסדר לחפש לבקש עזרה, כאילו אנחנו פה כדי לעזור. ובכללי אני מרגישה ש... כל אחד צריך למצוא את חלקת האלוהים הקטנה שלו, ולעשות את השינוי שם. בסוף אני מדברת עם בן אדם אחד, הוא מדבר עם בן אדם אחד, הוא מדבר עם עוד בן אדם, כבר דיברתי עם ארבעה. אז כל אחד שינסה להבין מי החברים שלו, עם מי הוא יכול לדבר, מי הקהל שיכול להשפיע עליו, אם יש לו משפחה בלוס אנג'לס, או אם יש לו חבר שהוא פגש בטיול בדרום אמריקה, או בעל הוסטל שהוא התחבר לה במזרח, זה האנשים שכאילו תנסו לדבר איתם, ואם הם לא איתנו, זה בסדר, הכל טוב. חפש את מי שכן איתנו, או את מי שנמצא ב-80-90%. אז זה הטיפ.
והמסר.
המסר שלי זה קודם כל להיות אופטימיים. כאילו, המצב עכשיו הוא לא פשוט, ולפעמים אנחנו קמים בבוקר, וכמו שאמרתי על הפודקאסט, אנחנו כל יום קמים, ואנחנו יכולים להיות שעה עצובים ושעה שמחים, וכל רגע קורה משהו אחר. אבל המסר שלי זה קודם כל שאני אופטימיים. זו לא פעם ראשונה שקורה לנו משהו. נכון שזה משהו מאוד מאוד גדול, ואף פעם לא קרה לנו דבר כזה, אבל Stand With Us, כמו שאמרתי, הוא מ-2001. תמיד היה צריך הסברה, זה לא משהו שהוא חדש, תמיד היה צריך מי שידבר על ישראל, אבל קמנו מהאינטיפאדה, וקמנו מהמלחמות שבאו אחר כך, וקמנו מהמלחמות שבאו לפני, והעם היהודי מנסה לחזור לארץ ישראל כבר 2000 שנה, זה לא משהו שהוא חדש. אז בא לי שהמסר שלי יהיה להיות אופטימיים, לנסות לדבר עם האנשים שאולי יקשיבו לנו, ושאנחנו רוצים לדבר איתם, ולזכור שלא משנה מה, אנחנו כולנו ציונים, אנחנו אוהבים את המדינה הזאת, ואנחנו נעשה מה שצריך בשבילה. ואם זה אומר בפן האזרחי, אז בפן האזרחי, ואם זה אומר בצבא, אז יהיה בצבא, ואם זה אומר ככה, להחליט שהולכים לפוליטיקה, אז שיהיה לשם.
כל אחד במה ש... לגמרי. בחלקת האלוהים שלו, כמו שאמרת.
כל אחד שיבין מה הדבר שהוא יכול לעשות, כדי לחזק גם את עצמו, וגם את המקום שאנחנו נמצאים בו, ושזה מה שהוא יעשה, זאת אומרת, להיות שמח, להיות אופטימי.
הלוואי, הלוואי שנקום מזה מהר, ועד שזה יקרה, אנחנו נסיים כל פרק כאן בתפילה לחזרה של החטופים והחטופות, שעדיין בעזה, ונתפלל גם לשובם של כל החיילים והחיילות בסדיר ובמילואים. במהרה, הביתה, אנחנו מחכים לכולם בריאים ושלמים בגוף ובנפש, ורותם, את אדירה. את אדירה, וסטנד וויד אס אדירים, והיה כיף גדול גם לדבר איתך, וללמוד על סטנד וויד אס ועל העבודה המטורפת שאתם עושים, תמסרי בשמי, שפו ענקי לכולם, לבד שהם ישמעו גם את הפרק הזה.
הם ישמעו, זהו, עכשיו הם חייבים.
נכון. אז תודה לך, ותודה לכל המאזינים שלנו.
תודה רבה.
ביי.